שלום וברכה, אנחנו כאן בעוד שיעור מענייני השמיטה, והיום בעזרת השם נתחיל את פרק ד' ברמב״ם, על בסיס הרמב״ם, ונדון באיסור קצירה בשביעית. עד עכשיו דיברנו על מלאכות השמיטה האסורות, שרובם נבעו מהזריעה, תהליך יצירת הפרי. היום אנחנו נתמקד דווקא במלאכות של קצירת היבול. התורה אומרת בפרשת בהר, שני פסוקים שלכאורה סותרים זה את זה. מצד אחד נאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, כתוב שמותר לאכול את הפירות בשנה השביעית, זאת מטרת הארץ, יעודה של הארץ בשנה השביעית היא לאוכלה. אלא שבנוסף לכך נאמר גם כן בפרשת בהר, את צפיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור. יש איסור מפורש בתורה לקצור את הקציר ולבצור את הענבים. ואם אסור לבצור את היבול, אז איך אדם יוכל ליהנות מהיבול ולאכול אותו? ובעצם יוצא שיש כאן שני פסוקים שסותרים זה את זה. מצד אחד התורה מגדירה את השנה השביעית כלאוכלה, שנה שמטרתה אכילת הפירות. מצד שני אומרת התורה אסור לקטוף את הפירות. והדברים אומרים דרשני, כיצד ניתן ליישב בין שני הפסוקים הללו. והרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, פרק ד' הלכה א', באמת מתייחס לאיסור הזה של הקצירה. כל שתוציא הארץ בשנה השביעית, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, בין מן העיקרים שנקצרו מקודם, טוב, הוא מדבר בדיוק מה זה ספיחים, זה סוגיה שנגיע אליה בהמשך. הכל מותר לאוכלו מן התורה, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אני מדלג מעט. וזה שנאמר, את צפיח קצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. אז אומר הרמב״ם, האיסור של הקצירה בעצם לא בא לומר שאסור לקצור בכלל, שהרי התורה אומרת בפירוש, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, מותר לאכול את יבול השנה השביעית. אלא האיסור הוא רק לקצור כדרך הקוצרים. מקורו של הספרה, של הרמב״ם, סליחה, הוא בספרה בתורת כהנים בפרשת בהר, פרשה א', שם הספרה, תורת כהנים, מביאה שתי דרשות מן הפסוק הזה. את ספיח קצירך לא תקצור, מכאן סמכו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית. זו דרשה שבה פחות ניגע. שתי הדרשות החשובות לענייננו אלו שתי הדרשות הבאות. ואת ענבי נזירך לא תבצור, מן השמור בארץ אין אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר. הדרשה הראשונה אומרת, הבציר מותר רק מן המופקר. שדה שלא הפקירו אותה בארץ, אחד מהציוויים של השנה השביעית, שנלמד עליו גם כן בהרחבה בהמשך, והשביעית תשמטנה ונטשתה. אדם צריך להפקיר את שדהו בשביעית, להשמיט את השדה, לנטוש אותו, לתת לעניים לאכול מן השדה. אז שדה כזו שבאמת הפקירו אותה, מותר לבצור ממנה, אתה בוצר מן המופקר. אבל שדה שמורה, מה שנקרא בהלכה שמור, שדה ששמרו עליה, אסור לבצור ממנה. זו דרשה הראשונה של התורת כהנים, לכאורה היא גם כן מיישבת את הפסוקים, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה מן המופקר, ואת ענבי נזירך לא תבצור מן השמור. אבל אחרי זה יש עוד דרשה בספרה, לא תבצור, לא תבצור כדרך הבוצרים. הדרשה הזו לא מחלקת בין שדה שהפקירו אותה לשדה שלא הפקירו אותה, אלא היא אומרת חילוק אחר. כדרך הקוצרים אסור לקצור, שלא כדרך הקוצרים מותר לקצור. אז יש לנו בעצם שני יישובים לסתירה בין הפסוקים שבה פתחנו. אפשר לתרץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה מן המופקר, ולא תקצור מן השמור. זה התירוץ הראשון שיש בדרשה הראשונה של הספרה. התירוץ השני שמופיע בדרשה השנייה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה שלא כדרך הקוצרים, לא תקצור כדרך הקוצרים. ונשאלת השאלה, מה היחס בין שני התירוצים הללו? שניהם מופיעים בספרה כשתי דרשות שכל אחת עומדת בפני עצמה, לא כמחלוקת, אין כאן תנאים שחולקים, והשאלה מה היחס בין שני הפרמטרים האלו, שמור ומופקר, וכדרך הקוצרים ולא כדרך הקוצרים. ובזה מצאנו ארבע דרכים בדברי רבותינו הראשונים, רובם סביב הגמרא בראש השנה, שבאמת מביאה את הדרשה של רבי ישמעאל, רבי עקיבא ליתר דיוק, בחריש ובקציר תשבות, קציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית, אסור בקצירה, וסביב זה דנים הראשונים מה בדיוק משמעותו של איסור הקצירה. זה הזדמנות גם דרך אגב להגיד הערה הלכתית חשובה, מלאכת הקצירה בניגוד למלאכות אחרות היא לא אסורה אך ורק בזמן השמיטה. כל המלאכות שנובעות מהזריעה והטיפול בפרי הן אסורות בשנת השמיטה, מראש השנה של השנה השביעית ועד כפתת באלול של סוף השנה הזו. אבל מלאכת הקצירה מתייחסת ליבול של השנה השביעית, ולכן בתחילת השמיטה מותר לקצור את הפירות, כי הפירות הלא הם פירות שישית, פירות שגדלו בשישית, ובתחילת השנה השמינית עדיין איסור קצירה קיים, כי הפירות שנמצאים בעץ אלו עדיין פירות שביעית. אז האיסור הולך לפי שנת הגידול של הפרי ולא לפי השנה שבה נעשה את הקצירה בפועל. אז זו הייתה הערה דרך אגב. אז בראש שנה שם בדף ט' עמוד א', הגמרא באמת מביאה את הדרשה הזאת שקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית אסור, ושם כותבים התוספות. דווקא כי אורחי אסור לקצור ועל ידי שינוי מותר אפילו בשביעית, כדאית בתורת כהנים, תוספות מצדדים בהתחלה בדרשה השנייה של התורת כהנים, שלא כדרך הקוצרים מותר לקצור. אבל מוסיפים התוספות, ועד אתניה בתורת כהנים מן המשומה ריאת הבוצר, מה המעמד של הדרשה הראשונה בתורת כהנים? נמי כדרך בצירה אסור, ועל ידי שינוי שלא כדרך בצירה מופקר, שרי ומשומר אפילו שלא כדרך בצירה נמי אסור. התוספות בעצם נוקט את שתי הדרשות להלכה, זו וגם זו, גם הדרשה הראשונה נכונה וגם הדרשה השנייה. הדרשה הראשונה באה ללמדנו שמן השמור שדה שלא הפקיר אותה אסור לקצור בכל אופן, לא משנה אם זה כדרך הקוצרים או לא כדרך הקוצרים, יש איסור מוחלט לקצור מפירות שביעית שלא נהגו בהם מדיני שביעית כראוי ולא הפקירו אותם. גם בשדה שהפקירו אותה ממנה מותר לקצור על פי הדרשה הראשונה של התורת כהנים, קיימת הגבלה שהיא בעצם הדרשה השנייה של התורת כהנים, רק שלא כדרך הקוצרים מותר לקצור, ובעצם צריך את שני התנאים גם יחד, שהשדה תהיה מופקרת ושהקצירה לא תהיה כדרך הקוצרים. זאת שיטת רבנו תם בתוספות בראש השנה בדף ט' עמוד א'. השיטה הזאת מופיעה במקומות רבים נוספים, למשל במסכת סוכה דף למדת עמוד ב', שם רבנו תם מביא את אותו תירוץ וגם מוצא לו יתדות ויסודות בפסוק, ואומר רבנו תם דפירות מן המשומר אסורים כדי תרשינן בתורת כהנים, ואת ענבי נזיריך לא תבצור מן המופקר ואת הבוצר מן המשומר, דנזיריך משמע דנזר מהן בני אדם. אז רבנו תם מוצא גם רמז לדרשת הספרי בפסוק, ענבי נזיריך זה באמת ביטוי מוזר, מה הכוונה נזיריך? אומר רבנו תם, זה ענבים שאדם מתנזר מהם, ענבים שאדם לא נגע בהם ולא טיפל בהם, בעצם לא היו משומרים אלא היו הפקר, גם אותם אסור לקצור כדרך הקוצרים, אלא צריך לקצור אותם אך ורק בשינוי. זו דרך ראשונה בדרכי רבותינו הראשונים. הרש בפירושו למשנה, מסכת שביעית פרק ח' משנה ו', זו משנה שבאמת אוסרת את הקצירה ודנה בשינויים הנדרשים, איזה שינוי בדיוק צריך לעשות בשביל שהקצירה תהיה מותרת, שזו סוגיה שנדון בה בהמשך בעזרת השם. כותב שם הרש מה מקור המשנה, כדרכו של הרש בפירושו למשנה, הרבה פעמים מביא את המקורות, דרשות במדרש שקשורים לנושאים הנלמדים במשנה, או תוספתאות שקשורים לנושא, אז כאן מביא הרש את תורת כהנים, והוא גם מסביר כדרכו בקודש את התורת כהנים. וכל מה דאסרין הנחה, אומר הרש, היינו מן המשומר, אבל מן המופקר שרי כאורחי. הרש חולק על רבנו תם, והוא מבין שדרשות הספרי לא באות הספרה, סליחה, לא באות להשלים זה את זה, אלא לתת שתי היתרים שונים, שני היתרים שכל אחד עומד בפני עצמו. אם השדה היא מופקרת, מותר לקצור ממנה איך שאדם רוצה, בין אם כדרך הקוצרים ובין אם שלא כדרך הקוצרים. אבל אם השדה משומרת, אז אם הקצירה כדרך הקוצרים יש איסור בדבר, אם הקצירה שלא כדרך הקוצרים אין שום איסור בדבר. ואת שיטתו, בעצם, אם נאמר את זה במילים קצת אחרות, הרש סובר ששדה מופקרת מותר לקצור כדרכה, ושדה בכל הגבלה של קצירה שלא כדרך הקוצרים נאמרה אך ורק על שדה שמורה, שדה שלא הפקירו אותה בשביעית. הרש תומך את דבריו בירושלמי במסכת שביעית פרק ח' הלכה ו', שם נאמר את ספיח קצירך לא תקצור, הקצירה כנגד הקוצרים. לא, אמר רבי לא, אם אינו עניין לספיחי היתר שהם מותרים לחלוטין, תנאו עניין לספיחי איסור. אז זה בעצם ירושלמי שבאמת תומך בהבנתו של הרש, שדרשות הספרי עומדות כל אחת בפני עצמה, ויש כאן שני היתרים שונים, מן המופקר מותר לקצור לחלוטין, ומן המשומר מותר לקצור שלא כדרך הקוצרים. זו דרך שנייה בפירוש היחס בין דרשות הספרה. דרך שלישית מצאנו ברמב"ן בפירושו לתורה ויקרא פרק כ"ה פסוק א', כותב הרמב"ן, ומכל מקום לא אסרו חכמים פירות השדה המשומר לכל אדם, אלא שלא ייקחו אותם מן המשומר. ולכך שנו בתורת כהנים, מביא הרמב"ן את התורת כהנים שלנו, ואת ענבי נזיריך לא תבצור, מן השמור בארץ אי אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר, לא תבצור כדרך הבוצרים וכולי. ופירושו, מדלא כתיב ענבי הנזיר לא תבצור וכתיב נזיריך, לדרוש לא תבצור אותם כדרך נזיר שלך, אבל תבצור אותם עם העניים כדרך שהם בוצרים. לומר שלא ישמרם לעצמו. אז עיקר דרשת הספרה לפי הרמב"ן היא בשביל שאדם לא ישמור את השדה אלא יפקיר את השדה. וכן העניין שאמרו שאין קוצצים התאנים במקצה ולא דורכין הענבים בגד, זו המשנה פרק ח' משנה ו' שעוסקת בדרכים הרגילות והלא רגילות של הקצירה. אז אלו הדרכים הרגילות לקצוץ את התאנה במוקצה ואת הענבים לדרוך בגת. אומר הרמב"ן, זה גדר ואסמכתא מדבריהם, כדי שלא יבואו לידי שימור ואספת הפירות ויגזלו אותם מן העניים. אומר הרמב"ן, כל הצורך בשינוי הוא אך ורק מדרבנן. בעצם הרמב"ן מוחק את הדרשה השנייה בספרי, אומר שהיא אסמכתא בלבד, אבל העיקר לפי הרמב"ן הוא הדרשה הראשונה. שדה מן המשומר אסורה בקצירה, שדה מופקרת מותרת בקצירה, מעיקר הדין מדאורייתא גם כדרך הקוצרים. אבל באו חכמים ותקנו שאדם לא יקצור גם את השדה המופקרת שלו כדרך הקוצרים, בשביל שהוא לא יבוא לשמור על השדה ולמנוע מן העניים לאכול את פירות השדה. אז הרמב"ן כאמור תופס אך ורק את הדרשה הראשונה, והדרשה השנייה לשיטתו היא מדרבנן בלבד. הרמב״ם יש לו דרך רביעית. הרמב״ם בפרק ד' גם בתחילתו מתייחס לדרשת הספרה כמו שראינו, וגם בהמשך דבריו בפרק בהלכה א' כותב הרמב״ם, וזה שנאמר את ספיח צריכה לא תקצור, שלא יקצור כדרך שהוא קוצר בכל שנה. הרמב״ם מביא כאן רק את הדרשה השנייה של הספרה. ואותו דבר חוזר על עצמו גם בהלכה כ"ב, הפירות שיוצא אילן בשביעית לא יאספם כדרך שאוסף בכל שנה, שנאמר ואת ענבי נזיריך לא תבצור. אז גם כאן אומר הרמב״ם, האיסור הוא אך ורק בצירה כדרך הבוצרים, קצירה כדרך הקוצרים. רק הדרשה השנייה בספרי נחשבת, הדרשה הראשונה הרמב״ם לא מקבל אותה להלכה. והרמב״ם לא מזכיר בפרק שלנו את ההבדל בין שמור למופקר. יש מצווה להפקיר את השדה, אבל המצווה הזאת לא משפיעה על היתר ואיסור הקצירה. בהמשך נאחד בעזרת השם גם שיעור
לדין שמור, ונעמוד יותר על היסודות שלו וההבנות שלו. אבל כרגע, כשאנחנו עוסקים בקצירה, לענייננו הרמב״ם מקבל את הדרשה השנייה של הספרי ודוחה את הדרשה הראשונה. אז אם כן, מצאנו ארבע אפשרויות, כאשר יש לנו שני גורמים, אפשר לשלב דרכם בארבע דרכים, או לקבל את שניהם, להגיד שצריך גם וגם, זו בעצם שיטת רבנו תם, צריך גם מופקר וגם שלא כדרך הקוצרים, או להגיד שיש כאן שתי אפשרויות, או ואו, זאת שיטת הרש, פרק ח' משנה ו', או שדה מופקרת ואז מותר לקצור אותה גם כדרכה, או לקצור שלא כדרך הקוצרים וזה מותר גם בשדה משומרת. אפשר לקבל רק את האפשרות הראשונה, זה הרמב"ן, כל דבר שאינו מן השמור מותר לחלוטין מדאורייתא, מדרבנן יש דין של שינוי, ואפשר לקבל רק את הדרשה השנייה, זו שיטתו של הרמב"ם. וכך גם הרדב"ז שם בהלכות שמיטה ויובל פרק ד' הלכה כ"ב מצדד בשיטתו של הרמב״ם, הוא מקשה על הרש וקש יל ילי ועלו כל השדות הפקרם בשביעית, וכי איץ צריך קרא שלא יבצור כדרך הבוצרים למי שעבר ושמר כרמו. אבל לכאורה שיטת הרש היא קצת תמועה, אם כל הפסוק בא ללמד אותי על מי ששמר את הכרם שלו, בעצם הפסוק מתייחס לעובר עבירה, וזה דבר שהוא מעט מוזר. אנחנו רגילים שהתורה מתייחסת למה שצריך לעשות ברמה האידיאלית, לא מה הדין אם אדם עבר עבירה. אז זה נכון שיש מקומות שהתורה מתייחסת גם למקרים כאלה, למשל לגבי אונס ומפתן, הוא יוכל לשלחה כל ימיו וכן, ומקומות אחרים, עדיין הרדב"ז רואה את זה כקושייה על הרש ועל הירושלמי, הוא מציע איזה תירוץ בירושלמי, גם פאת השולחן הולך בדרך הזו, לא ניכנס לכל הפלפולים והמורכבות שם, בכל אופן ענייננו פה זה בעיקר להתמקד בהלכה למעשה. אז ראינו ארבע דעות, לענייננו נוהגים להחמיר בהחלט כשיטה הרמב״ם, וגם מן המופקר לקצור אך ורק בשינוי. מהו אותו שינוי? על איזה שינוי מדובר? אז המשנה במסכת שביעית פרק ח' משנה ו' מפרטת בעצם קצת יותר את עברי הספרה. בספרה בתורת כהנים נאמר לא תבצור כדרך הבוצרים, מכאן אמרו תאנים של שביעית אין קוצים אותם במוקצה אבל קוצה אותה בחורבה, אין דורכים ענבים בגת אבל דורכים בערבה, אין עושים זיתים בבד ובקוטבי אבל קוטה שמכניס לבדידה. בקיצור, הפעולות שעושים עם הזיתים והענבים והדרך בפועל שבה קוצרים צריכה להיות שונה. כך נאמר גם במשנה מסכת שביעית פרק ח' משנה ו', תאנים של שביעית אין קוצין אותם במוקצה אבל קוצה אותם בחרבה, אין דורכים ענבים בגת אבל דורכו בערבה. בקיצור, ממש לשון הספרה. רוב הפרשנים במשנה, כך הרש, הראש, הדברים מובאים בברטנורה בצורה הכי מובהקת, מבינים שמדובר, כמו שהסברנו, על שינוי במעשה הקטיפה. לא כותפים בצורה הרגילה, אלא בדרך משונה. אם אדם רגיל לקטוף עם מכונה, לקטוף ביד, רגיל לקטוף ביד ימין, לקטוף ביד שמאל, וכן הלאה. וכך כותב הברטנורה, מוקצה זה כלי המיוחד לקוץ בו תאנים, שהוא קרוי מוקצה, הוא קוצץ את תאנים. חרבה זה סכין, לשון חרב, ושום דכתיב את ענבי נזירך לא תבצור כדרך הבוצרים. אז בעצם הברטנורה מסביר את הדברים במשנה ככלים שבאמצעותם קוצרים. המוקצה זה הדבר שבו קוצצים את התאנים, החרבה זה סכין, וכן הלאה וכן הלאה. לכאורה כך עולה גם בפירוש הרמב״ם במשנה. הרמב״ם אומר והכוונה בכל זה שצריך לשנות ושלא יתעסק בפירות שביעית כדרך שמתעסק בשאר שנים. לשון העסק נשמעת שמדובר גם כן על עיסוק של קטיפת הפירות, אבל כשקוראים את הרמב״ם בהלכות מתקבלת תמונה אחרת לחלוטין. ובפרק ד', פרק שלנו, הלכה א', מסביר הרמב״ם את הדרשה, וזה שנאמר את ספיח קצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה, ואם קצר כדרך הקוצרין לא כן. ומביא הרמב״ם דוגמה, כגון שקצר כל השדה והעמיד קרי ודש בבקר. הדוגמאות שהרמב״ם מדבר עליהן הן לא דוגמאות של פעולת הקטיפה, זה לא שאת הקטיפה האדם עשה בדרך הרגילה, אלא ההתנהגות שלו
אם היבול הייתה התנהגות רגילה, הוא קצר את כל השדה, הוא העמיד קרי, סידר את התבועה בערימה, הוא דש בבקר, הוא עבר עם הבקר על התבועה, בקיצור הוא התנהג בתבועה כבכל שנה ושנה, לאו דווקא בעניינים של הקטיפה עצמה. יסוד דברי הרמב״ם נובעים מהבנה, או מהקריאה במשנה, שהמשנה דורשת שינוי לא רק בדרך הקטיפה, אלא גם בפעולות שעושים עם הפירות לאחר מכן. למשל, אומרת המשנה, אין דורכין ענבים בגת. דריכת הענבים היא לא נעשית בשעת הקטיפה, קודם קוטפים את הענבים בקרם, ואז לוקחים אותם לגת, ובכל זאת המשנה דורשת לשנות, ולא לדרוך את הענבים במקום הרגיל לדריכת הענבים, אלא במקום אחר. אותו דבר לגבי הזיתים, אין עושים זיתים בבד. ומבין הרמב״ם כנראה שהשינוי הוא לאו דווקא שינוי בפעולת הקצירה, אלא שינוי בכל, נקרא לזה הפעולה היותר כוללת, בכל ההתנהגות של האדם עם היבול בשעת הקצירה, וגם אם הוא לא קוצר בדרך שונה, הוא קוצר באותה הדרך, אבל קוצר חלק מהיבול, די בכך, והדבר נחשב כשינוי. מה יסוד דברי הרמב״ם? ומה ההבנה שלו מחדשת לנו בעצם בגדרי ויסודות האיסור של הקצירה בשביעית? אז החזון איש בהלכות שביעית בסימן כ"ו סעיף קטן, סליחה, בסימן י"ב סעיף קטן א' ו' וסעיף קטן ח', מסביר ככה באריכות בכמה מקומות, הוא רוצה לתלות את שיטת הרמב״ם בהבנה יסודית וחשובה, שהאיסור של קצירה כדרך הקוצרים הוא בעצם איסור שנועד לומר לאדם, לא אתה הבעלים של השדה. או כלשון החזון איש, כדרך הבוצרים היינו לנהוג בעלות. אומר החזון איש, היסוד של איסור קצירה ברמב״ם זה להראות שאתה בעלים על השדה. כן? לרמב״ם לא מצינו שינוי בפעולת הקצירה ופעולת הבצירה. ועד אתנן המשנה זה הכל ב... פירות תלושים, ולכן אומר החזון איש, השינוי שהרמב״ם דורש הוא להראות שאתה לא הבעלים, אז לא צריך לכתוב בצורה משונה. כתיפה בצורה משונה היא נכונה כשהמלאכה בעצמה אסורה. בהלכות שבת אסור לחרוש, אז אם אדם חורש בשינוי, אז הוא לא עבר על האיסור, הוא לא עשה מלאכת מחשבת, כי האיסור הוא עצם המלאכה. בשביעית, לפחות איסור הקצירה הוא לא איסור בעצם הקצירה. האיסור הוא שאדם ירגיש שהוא הבעלים של השדה. ולכן, זה שאדם קוצר בצד, ביד שמאל, אבל קוצר את כל השדה, זה לא מועיל. הוא עדיין מתנהג כמו הבעלים של השדה. אז הוא מתנהג כמו הבעלים בצורה משונה, אבל הוא עדיין מתנהג כמו הבעלים. מה כן יעזור? שאדם לא יקצור את כל השדה, אלא יקצור רק מעט מהשדה. שאדם לא ייצר את היין בצורה הטבעית הרגילה, אלא ייצר אותו במקום אחר, וכן הלאה. אז עולה בעצם שהיא המחלוקת בין הרמב״ם לבין שאר פרשני המשנה בשאלה מהו השינוי המתיר את הקצירה, בעצם היא מחלוקת בהבנת גדרי, ולא רק גדרי אלא גם יסוד איסור הקצירה. לדעת הרמב״ם יסוד איסור הקצירה הוא להראות שהאדם לא הבעלים על שדהו בשנת השמיטה, בעוד שלשאר הפרשנים האיסור כאן הוא איסור מלאכה כמו כל איסור מלאכה אחר, ואיסורי המלאכה הקודמים שדיברנו עליהם בשביעי. לשיטתו העקרונית הזו של הרמב״ם יש גם רמז בספר המצוות. במצוות לא תעשה ריש כף בית, הרמב״ם מונה את איסור הקצירה, היא שהזירנו מקצור מה שתצמיח הארץ מעצמה בשנה השביעית, כמו שנקצור בכל שנה, ושם הרמב״ם מרחיב קצת באיסור ואומר, אינו רוצה בו שלא יקצור אותו כלל, כי הוא כבר אמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ואולם ירצה בו לא תקצור אותו כמו שתקצור אותו בכל שנה, אלא כמי שהוא יקצור דבר שהוא הפקר בלי הכנה ובלתי תיקון. כמו שאדם הולך וכותב פירות הפקר, אז הוא לא משקיע, הוא לא כותב את כל הפירות, אלא זה כתיפה ארעית. כך גם צריכה להיות כתיפת השדה של האדם עצמו. להבדל היסודי הזה באיסור הקצירה יש עוד כמה נפקמינות חוץ מהשאלה מה צורת השינוי המתרת. החזון איש שם באותם מקומות, עדיין אנחנו בסימן י"ב סעיפים א' ו', מדבר על עוד כמה נפקמינות. אז לפני זה נסיים את הנפקמינה הראשונה. הנפקמינה הראשונה הייתה בעצם האם מותר לקצור את כל השדה או לא. לדעת הרמב״ם לא, לדעת שאר הראשונים כן. כמה כן מותר לקצור לדעת הרמב״ם? אז החזון איש יש לו ניסוח בסימן כף וב, סעיף קטן וב, לוקט שיעור מוכן בביתו לתשמיש בני ביתו לימים מועטים. אז מותר לכתוב כמה שצריך בשביל להכיל את הבית, אבל לא לכתוב בעצם כתיפה שהיא מסחרית. אבל יש עוד כמה נפקמינות. למשל, מה הדין אם אדם קוצר על ידי שליח? אז אם האיסור הוא עצם הפעולה, שלוחו של אדם, אולי כמותו, אבל אין שליח לדבר עבירה. ולכן, האדם שקצר, דברי הרב ודברי התלמיד מי שומעים, הוא זה שיהיה חייב. אם אני שולח אדם בשבת להדליק בשבילי מדורה, אותו אדם שהדליק את המדורה הוא חייב, הוא זה שפעל את הפעולה האסורה. אבל אם האיסור הוא התנהגות כבעלים, זו דרכו של בעלים לשלוח שליחים. ולכן, כשאדם שולח שליח לקצור את כל השדה, הוא עדיין מתנהג כבעלים. וכך באמת כותב החזון איש. ואילו לא אסרה התורה התכלית של זכייתו בכל קציר שדהו, אלא מלאכת הקצירה והאסיפה, אם האיסור היה רק במלאכה, היה הדין נותן שמותר לו לכתחילה לעשות על ידי אחרים, שלאחרים אין איסור מלאכה בשלו. הרי אחרים בשבילם זה לא שדה שלהם, ולכן לא היה להם בכלל איסור קצירה. וברמב"ם בפרק ובהלכה י"ג מבואר, זה אסור אפילו על ידי אחרים. אז הרמב"ם לשיטתו בפרק ובהלכה י"ג אוסר על ידי אחרים, כי הרמב"ם מבין שיסוד האיסור הוא התנהגות כבעלים. מה הדין אם אדם קוצר הרבה מהשדה אבל משאיר חלק מהיבול? גם שם יכול להיות שלרמב״ם יהיה יותר בדבר, כמובן שלראשונים האחרים זה יהיה בוודאי אסור. נפקמינה נוספת, מה הדין כשאדם קוצר בשדה של אחרים? אם האיסור הוא בעצם הפעולה, יש צד לומר שקצירה בשדה של אחרים תהיה אסורה. סוף כל סוף אני קוצר, כמו שאסור לזרוע בשדה של אחרים, כך גם אסור לקצור. אולי זה קצת קשור לשיעור שבו פתחנו, האם האיסור הוא שבת הארץ, ואז רק על הארץ שלי אני אחראי, או שהאיסור הוא על מעשה האדם. בכל אופן, החזון איש מבין שלדעת הרמב״ם לא יהיה איסור לקצור בשדות של אחרים, כיוון שיסוד האיסור הוא התנהגות כבעלים. בשדה של אחרים בהגדרה אדם לא יכול להתנהג כבעלים, כי הוא לא הבעלים של השדה. ולזה יש נפקמינה גדולה, בעיקר לגבי אוצר בדין. כאשר מדובר על אוצר בדין, השדה לא שייכת למי שקוצר, ולכן יהיה לו מותר לקצור כדרכו. הסומך להקל, לקטוף וללקוט מעט מן ההפקר בלא שינוי, במקום שאי אפשר לשנות לו הפסיד, על זה נדבר תכף. ואם קוטפים לאוצר של בדין בשביל כל בני העיר, אין צריך לשנות, מכיוון שאדם לא כותב בשביל עצמו, הוא לא הבעלים על השדה, זה לא השדה שלו, אלא של בית הדין. אותו דבר, תהיה נפקמינה במקום שאי אפשר לשנות, אם יש קצירה במקום שאי אפשר לשנות, לפי הרמב״ם אפשר להקל ולכתוב בלי שינוי, כי בעצם הכתיפה הזאת בלי שינוי לא מידע על הבעלות, אלא פשוט אין שום דרך אחרת לכתוב. לעומת זאת, לפי הראשונים האחרים, גם בזה יהיה איסור. לגבי קצירה על ידי אחרים, שם רב שלמה זלמן נוירבך חולק על החזון איש. במד נערת של שביעית סימן זין סעיף קטן ד', למרות שהמד נערת רב שלמה זלמן נוירבך כן מבין את האיסור מהותית כגילוי בעלות, עדיין הוא חולק. ואף על גב דנתבהר שעיקר איסור קצירה כדרך הקוצרים הוא כדי לשנות ממנהג בעלים. ויש מקום לכאורה לומר דכל זה דווקא בבעלים עצמם ולא באחרים שבלאו הכי אינם בעלים. מכל מקום נראה לעניות דעתי שאינו כן כמבואר ברמב״ם, שכתב, לא נקרא את כל דברי הרמב״ם. רגע אחד. טוב, אז רב שלמה זלמן נוירבך, אין לי לפני את כל הציטוט, אני רואה שזה נקטע כאן באמצע, אבל רב שלמה זלמן נוירבך סובר שלמרות שהאיסור הוא התנהגות כבעלים, הדבר אסור גם בשדות של אחרים. כי גם כאשר אדם פועל בשדה של אחר כבעלים, הוא מרגיש שהוא אדוני הארץ, למרות שזו לא שדה שלו. אז בזה רב שלמה זלמן נוירבך באמת מחמיר, ואם כן יש צד להחמיר בדבר. חידוש גדול מחדש המקדש דוד, מסכת שביעית סימן ממתת, על פי דברי הרמב״ם בפרק ד' הלכה א'. הרמב״ם יש לו שם ניסוח מעט מוזר. הרמב״ם כותב, אם קצר כדרך הקוצרים, או שקצר לעבודת הארץ. נשאלת השאלה, מה זה או? הרי ראינו עד כאן שיסוד איסור הקצירה ברמב״ם זה התנהגות כבעלים, אז מה הרמב״ם מוסיף כאן? טוען המקדש דוד בעקבות ההוספה הזאת שלפי הרמב״ם יש שני איסורים שונים בקצירה. שני דינים שיוצרים איסור קצירה. דין אחד זה התנהגות כבעלים, אסור לאדם להתנהג כבעלי הארץ. אבל יש דין נוסף שזה קצירה לצורך עבודת האילן. אם אדם קוצר בשביל להיטיב את האילן. אדם, יש הרבה פירות באילן, ואם הפירות יישארו וירגבו על העץ, האילן ייהרס, ולכן האדם קוצר את הפירות, זה קצת דומה לאיסור זומר, אלא שזומר זה בענפים וקצירה זה בפירות. במקרה כזה אומר המקדש דוד, למרות שאדם לא רצה להיות כבעלים, עדיין הוא יעבור על איסור עבודת האילן. יוצא אם כן, שיש כאן שני איסורים, וכך גם משתמע בהלכה כף ב', הפירות שיוציא האילן בשביעית לא יאספם כדרך שאוספם בכל שנה, שנאמר ואת ענבי נזירך לא תבצור, ואם בצר לעבודת האילן, או שבצר כדרך הבוצרים, לא כן. יש כאן שני יסודות שונים, שני איסורים שונים, אחד מהם יסודו בהתנהגות כבעלים, והשני יסודו באמת בעבודת האילן, כמו כל שאר המלאכות שדיברנו עליהם עד עכשיו, לכאורה לזה גם לא יעזור שינוי, כי סוף כל סוף התוצאה היא העיקר, והאדם מייפה את השדה. מה ההבדל בין שני המקרים? איך אנחנו מגדירים את הקצירה, האם היא לצורך עבודת האילן או לצורך אכילה? התשובה בזה שאלו דברים הנתונים ללב. השאלה היא באמת מה כוונת האדם, ורק ליבו יודע, זה קצת מצריך עיון, כי כתוב פה בכל זאת שלוקים על זה, יכול להיות שמדובר על מקרה שאדם באמת הודיע ויתרו בו, אבל נראה לי שזה החילוק בין שני הדברים הללו. אז אם נסכם, ראינו ארבע דרכים בהבנת התורת כהנים, שבא בעצם ליישב את הסתירה בין הפסוקים, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה מחד, ואת ספיח קצירך לא תקצור מאידך. ראינו את התוספות, הרש, הרמב"ן והרמב"ם, ולאחר מכן דיברנו גם בגדרי השינוי שצריך, ראינו מחלוקת האם השינוי הוא בדרך קטיפת הפירות או בהתנהגות הכללית עם היבול, שזו שיטת הרמב״ם, השיטה הראשונה של הברטנורא ושאר הראשונים, ודיברנו על כך שבעצם יש כאן מחלוקת יסודית על מה יסוד איסור הקצירה בשביעית, וראינו כמה וכמה השלכות למעשה של המחלוקת הזו.